יישר כוח לכל המנחמים, ושנזכה בעזרת השם שמחות ובבשורות טובות לכולנו. יש, האמת שיש חיבור גדול, ואני רוצה לחרוג היום, ברשותכם, אני חושב שזה פורים. למרות שבהשגחה יצא שפספסנו שני שיעורים בסדר המכות, נמשיך, שבוע הבא, אז נחזור ל... נכון, בלי פורים אי אפשר. האמת היא ש... שנדע כל הזמן בשורות טובות, אבל בשלב מסוים פתאום... מרגיש שזה כל המושג של אבלות, זה... במחשבים קוראים לזה ריסטארט, נכון? אני לא מבין בזה. אבל זה איזה מין כזה איפוס. וואו, יישר כוח גדול, תודה רבה רבה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה איפוס של הכל, ואת הכל צריך להתחיל מההתחלה. תחושה מאוד... והאמת היא שיש המון המון... זה שבהשגחה הדברים מתרחשים ככה בדיוק בחודש אדר ובערב פורים. זה מאוד מעניין. יש הרבה חיבור בין השמחה של פורים, להבדיל מיליוני הבדלות, לאבלות ולנחמה. ההרגשה שאני מרגיש את זה עכשיו ממחשבות על איך עושים סעודת פורים. אבל זה מאוד מעניין, אני אכנס לזה עוד רגע, אבל במילה אחת, אין משפט כזה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. משפט כזה לא קיים. המשפט הוא כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אין משפט מי שנכנס אדר. מי שמי, זה נחמד מאוד, זה שיר יפה, ורוקדים, והכל, והופכים את השולחנות, זה הכל בסדר. אבל יכול להיות שמה שמגיעים לא נכון, זה כי לא יודעים את כל המשפט. צריך להבין את זה בעומק. כשם, בלשון חז"ל, זה שכדי להבין את ב' אתה חייב לתפוס את א'. דוגמה קלאסית שקשורה גם היא לאותו עניין, שנזכה בשמחות לא שלמות, כשם שמברך על הרעה, כך מברך על הטובה. זה לשון חז"ל במשנה. מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אז חז"ל שואלים מיד, מה זה כשם? הרי כשם, אין פירושו את אותה ברכה. ברור, כי על הרעה מברך ברוך דיין האמת, ועל הטובה מברך שהחיינו וקיימנו. או הטוב והמיטיב. אז מה זה כשם? אפשר שנייה, משנה ברורה חלק ב', משנה ברורה, או הנה, אני רואה פה בקיאת, אני רואה בטור הזה. כאן, בחלון השני. חלק ב'. אז מה זה כשם? אז חז"ל אומרים מיד, בגמרא בברכות, שכשם הכוונה היא באותו האופן, מאותו העניין. התשובה שם היא, תודה רבה רבה, התשובה שם היא מאוד קשה. בשמחה. כלומר, לא, הקשם לא בא להגיד משהו חיצוני, אלא מאותו העניין, מאותו הכוח שאתה מברך על הטובה, מאותו המקור אתה צריך. אז כדי להבין כנראה את מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, צריך להבין את הקשם. נגיע לזה עוד שנייה אחת, אני לא תכנתי להתחיל בזה, אני רק... לא כדי שחשבתי, אני חושב לעצמי ככה בימים האחרונים. את סעודת פורים צריך לקיים. בהלכה מופיע שגם צריך לקיים סעודת פורים בתוך שבעה. שלא נדע, אבל מי שנמצא בתוך שבעה בפורים, בתוך שבעה מקיים סעודת פורים. שסעודת פורים צריכה להתקיים כפי שהיא צריכה להתקיים, בעד לא ידע. זה דבר מעניין מאוד. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות בשום שמחה שהיא. אבל את סעודת פורים אתה צריך לקיים. ושאלתי את עצמי להלכה אצל עצמי, סעודת פורים אצלנו היא דבר ברוב עם, היא דבר בבית, אבל זה עד לא ידע בכל המובנים. פשוט לי שכך צריך להתקיים. זה ברור לגמרי. מאוד קשה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות בכל שמחה שהיא הכי מוגבלת, אחי. אתה צריך להתנצל עד 120 שנים טובות לכל חתן ולכל כלה, להיעדרות ו... אבל סעודת פורים של עד לא ידע, בטח. וכדי להרגיע אותך, כתוב בפויסקים, גם אם זה היה בשבעה, היית צריך לעשות את זה. אז בשבעה עצמה, אבל ברור. זה מייצר משהו שהוא מאוד מעניין. אני חושב שכשמעמיקים בו, ואני רוצה להיכנס לפורים מתוכו, כי אני, שם אני נמצא, מה אני יכול לעשות? אני רוצה להיכנס לפורים מתוכו, נכנסים לעומקים מאוד גדולים בפורים, במובן הזה של פורים. לי אגב ברור שהמושג כשם שמי שנכנס אב, אני אחזור עוד רגע לכשם שמי שנכנס אב, יש כמה דברים שצריך בכלל להבין אותם. כל המושג הזה של עד לא ידע, כל המושג הזה הוא מושג מאוד קשה. צריך לתפוס אותו. זה לא המלצה. זה נהיה לעד לא ידעות וכל מיני דברים. אבל צריך לזכור, אני רוצה להגיד יותר מזה, הרבי אומר בשיחות, בצדק, שזה, כשאתה רוצה להגדיר לעצמך, להבין מהותו של חג, כשעסקנו בחלק הראשון של לימודינו בחגים, אז כל פעם חזרנו על זה. כשאתה רוצה להבין מהותו של חג, אתה צריך להבין את המצוות שלו. ובין המצוות, אתה צריך לחפש את המצווה המהותית. לא החשובה יותר או החשובה פחות, המהותית מבחינת החג. ואני הולך להגיד דבר מוזר, המשתה של עד דלא ידע, זאת המצווה המהותית של החג. למה? קודם כל, מבחינת האפיון, זה החילוק בין פורים לכל החגים. כל החגים יש בהם דין שמחה, אבל אין אף יום אחר בשנה שיש בו דין משתה. ההפך, המשתה אסור. ובפורים אין דין שמחה, אלא דין משתה. אבל יותר מזה, יש כמה מצוות בפורים. שאר המצוות של פורים, שאנחנו מכירים אותם כולם, מקרא מגילה, סעודת פורים, שאר המצוות הן מצוות בזמן מסוים. אני מחויב במקרא מגילה, בבוקר. כיוון שקראתי מגילה, אני כבר לא מחויב יותר במקרא מגילה. נכון? סיימתי את החיוב. אני מחויב במשלוח מנות. אגב, אבל לא יכול לקבל מנות. אבל כן נמצא במשתה שלא ידע. אני מחויב במשלוח מנות, אבל כיוון ששלחתי מנות, אני יותר לא מחויב. נכון? החיוב פג. סיימתי אותו. אני מחויב במתנות לאביונים. אז אני מחויב. בשתי מתנות לאביונים, אני מחויב במה שאני מחויב. וכיוון שסיימתי את חיובי, סיימתי. אבל החיוב של לבסומי בפוריה הוא חיוב של כל היום. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, כל היום אפיונו הוא שאני מחויב להיות במצב של עד דלא ידע. הגעת למצב, לא הגעת למצב, אבל החיוב שלך הוא להגיע למצב של עד דלא ידע. אז עד שאני לא מבין בכלל את כל המושג הזה של עד דלא ידע, שהוא מושג שבכלל צריך להבין אותו, איזה מין מושג זה? מה הפירוש שלו? עד שצריך להבין את עד לא ידע, צריך להבין את זה עוד יותר, כדי להבין בכלל את כל עניינו של פורים, כי זה כנראה המצווה המאפיינת את פורים יותר מהכל. אגב פורים, מקווה שנספיק לגעת בכל אחרי זה, אגב פורים מאוד מעניין, חשבתם פעם על השם של החג הזה? פורים, שם החג. שם החג. לא רק לא טוב. אין לנו חג שלא נקרא על שם ההצלה, על שם הנס. פסח הוא פסח כי השם פסח על בתי בני ישראל בנוגפו את מצרים, ומול הבתים המצריים, בפסיכה שלו אותנו הציל. אז מהי ההגדרה של פסח? הישועה. סוכות. הסוכות הושיעו אותנו, הם העננים שבהם נושענו. נכון? חנוכה. חנינו בקפה. מה זה פורים? זה הפור שהוא הגורל שאותו הטיל המן כדי לקבוע מתי לאבד אותנו. לא מצאתם שם יותר מתאים לחג הזה? אה? ולמה לא? פור, אחרי זה הברבים. אני עוד לפני שאני נוגע בכלל למושג של רבים, השם מזכיר את הפעולה של, של ההשמדה. איזה מין, הכל הפוך. אבל נהפוך הוא במהות. שם החג, שם החג, כשאתה רוצה לבחון חג, אתה בוחן אותו בשמו ובמצוותיו. זוכרים שכשדיברנו על שבועות, דיברנו על זה שאין לו שם. עכשיו נלמד אותו על פי מצוותיו ועל פי שמו. כשאתה רוצה לבחון את פורים, תבחן אותו בשמו ובמצוותיו. אז מצוותו המרכזית של יום הפורים זה משתה, אנטיתזה לכל מה שהתורה מלמדת אותנו, ומוזר מאוד ההסבר, הוא ההסבר, אבל מוזר מאוד ההבנה שלנו, בהסבר של הפוסקים, למה יש דין משתה? יש דין משתה כי אחשוורוש והמן עשו משתה. זה חלק מכל הקושיות שלנו. אני הייתי אומר, ולכן בבית ספרנו לא ננהג כך. כמו מה? מה אומרים? ושמו של החג מתאר את הרצון להשמדה, והדבר הכי מדהים, הוא מתאר את הרצון להשמדה בצורה הכי מוזרה שיש, בפור. הזוהר הקדוש, זה זוהר ידוע, מכירים אותו רק מהמשפט, הוא זוהר יותר ארוך, הזוהר הקדוש מעריך ביסוד מאוד גדול, בהשוואה בין יום הפורים לכיפורים. אנחנו מכירים את הביטוי שכיפורים זה כפורים. זה אגב ביטוי מאוד קשה כשתחשבו עליו. כלומר, כיפורים הוא כפורים, כלומר, מה הגדול? עכשיו, מה הדמיון? מה החרוז? פורים, כיפורים, מה הדמיון? רוצים לחשוב שנייה אחת לעומק, מה שניהם? מעניין, מעניין, זה עמוק מאוד. אני רוצה ללכת מדבר הרבה יותר פשוט. זה נכון, ודאי, אבל מדבר הרבה יותר פשוט. מה הדמיון בין פורים ליום הכיפורים? הכי פשוט. גורל! פורים פירושו גורל, אגב לשון רבים יואל, פורים פורשו גורלות, הוטל גורל אחד על מה מהימים, ועיקר עבודת יום הכיפורים היא עבודה בגורל בין השעיר לעזאזל והשעיר להשם. הכהן הגדול ביום הכיפורים מטיל גורל, טורף בקלפי ועושים גורל, וזה גורל בין שני שעירים, איזה מהם יהיה השעיר המשתלח ואיזה יהיה מהם השעיר להשם. ופורים כפורים. ויום הכיפורים כפורים. זה עד שחזל אומרים, והרמב״ם פוסק להלכה. הרמב״ם אומר את זה לגבי מגילת אסתר, אבל חזל אומרים את זה לגבי מגילת אסתר ופורים. שכל המועדים עתידים לבטל. אבל ימי הפורים, כמו שכתוב במגילה, נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה ובכל דור ודור, ופוסקת הגמרא והרמב״ם מביא להלכה. כל הכתובים עתידים לבטל. חמישה חומשי תורה ומגילת אסתר, מגילת אסתר, זה לא עתיד לבטל. זה דבר פלא פלאות, זה צריך להבין את זה בעומק העומקים, זה דבר שצריך... התחלתי, נכנס באמצע, התחלתי את הכל מזה שהתחושה שלי לדברים האלה באה מהמקום ההלכתי הקשה לי. הלכתית, אין מקום בלב לשום שמחה. ואסור לך ללכת לשום שמחה. אבל סעודת פורים, במציאות שאתה נמצא בה, שהיא סעודה שעניינה משתה עד אלו ידע, נכון? כל סעודת יום טוב אתה תעשה. אבל סעודת פורים שכל אופייה, כל אפיונה הוא משתה של עד אלו ידע. כל האפיון שלה. בכלל אין שאלות, זה ברור שאתה צריך לעשות. וברור לגמרי ש... וברור לגמרי כנראה שאפשר להגיע למדרגה כזו של משתה עד אלו ידע. אמרתי מקודם, שאני רוצה להבין את המושג הזה של כשם. שמשנכנס אדר, שמשנכנס אב, מרבין בשמחה, כך משנכנס אדר, סליחה, שכשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר, מרבין בשמחה. כשם של המשפט הזה, הוא עוד יותר תמוע מכל הכשמים האחרים. אתם יודעים מה כתוב פה במשפט הזה? כמה ממעטים בשמחה משנכנס אב? בואו נחשוב רגע. כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, זאת אומרת הגדול הוא מה? אב, הוא הבסיס. ובזה עוסקת הגמרא. זה בכלל משנה במסכת תענית בענייני תשעה באב. זה לא בענייני פורים. הביטוי משנכנס אדר מרבין בשמחה, והדינים המיוחדים לחודש אדר, שהוא חודש בעזרת השם של ונהפוכו, וזה חודש שמי שיש לו דין מופיע בהלכה, שינסה שהוא יתרחש בחודש אדר, כי אז בריא מזלי ותקיף מזלי. זה חודש עם כוחות, זה חודש עם הפיכה, זה חודש... כל הדינים של אדר ושמחת אדר והפיכת אדר נמצאים בסוגיה תשעה באב בתענית. זה מעניין מאוד. נמצאים בסוגיה של תשעה באב בתענית. ובסוגיה כתוב כך, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה... נו, עכשיו בואו נחשוב על המשפט הזה. הוא מאוד מוזר. כמה ממעטין בשמחה מי שנכנס אב? ממעטין. אבל לא הרבה. תשמע את הביטוי. כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, מוגדרת מיד ההלכה, ולא כל מיני שמחה. יש שמחה שמותרת. ואגב, מה זה כשם שמי שנכנס אב? אז באים מיד הפוסקים ודנים. בעצם הדינים של אבלות הם רק בשבוע שחל בו, אומר מרן. ולא כל מראש חודש, כמו שהבין הרמ"א והאשכנזים נוהגים. תימנים בכלל הצילו את המצב רק ביום. חכו, עוד מעט נמצא תימנים שאצלם זה רק איזה חצי שעה משהו. אז הכשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, בסדר. וגם כן, חתן שלא יקדמנו אחר, כן, וכם, יש המון. ועד מתי ממעטין בשמחה? עד תשעה באב. ומה מתשעה באב? ט"ו באב, מה מתשעה באב? הכל מתהפך. כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אז היה צריך להיות דומה לאב. מסתבר שלא. כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כמה עד לא ידע. זה פילה פלויל. זה בכלל לא משוואה. לא רק שזה לא משוואה, זה גם הפוך מהקשם. הקשם היה אומר שהאב זה הקשה, נו, והדר גם כן, בכל זאת, פרס ניחומים, תן לנו משהו של שמחה. הפוך. אב ממעטים. מוגבל עד זמן מסוים, כמה לא תופס את כל החודש. מה המיעוט? מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. עד כדי שזה נפקמינה להלכה, על פי הירושלמי. ובשעת הדחק אנחנו צריכים לדעת שצריכים במצבים מסוימים. אני לא נוגע פה בהלכה. הירושלמי פוסק כך להלכה. מי שלא קרא מגילה בי"ד או בט"ו, יכול לקרוא מגילה מתי? כל חודש אדר. שמעתם פעם דבר כזה? מי שלא יצא לו לאכול מצות בליל הסדר, שיוכל בכ"ו ניסן. איפה אנחנו? מי שלא קרא מגילה בי"ד או בט"ו, פרזים ומוקפים, יכול לקרוא כל החודש שנאמר, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. רק פורים משפיע על כל החודש כולו. הירושלמי פוסק שלהלכה אפשר בדיעבד לקרוא מגילה כל חודש אדר ויוצא ידי חובה. אגב, ברור שההשפעה של פורים על החודש היא יותר מאשר של כל חג. הנה, אנחנו בליל תענית אסתר. אנחנו עכשיו בליל תענית אסתר, בליל תענית אסתר שלנו השנה זה ביוד א'. מה יוד א' שייך לתענית אסתר? הרי תענית אסתר זה ביוד ג'. שבת וכולי. כי כל הימים האלה קשורים לפורים. יוד א', יוד ב', יוד ג', יוד א', תדבר. אז כשם שמי שנכנס אב ומעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אומר שאם אתה רוצה, משהו פה לא מובן לנו. אתה צריך להבין את עניינו של מנחם אב כדי להבין את השמחה של אדר ושל פורים, וכשתבין, תבין למה זה לא כשם שזה הגדול וזה הקטן, אלא המרבים הוא ללא גבולות. כלומר, רק אם תבין, אני מסביר את עצמי, רק אם תבין את האבילות, את החורבן, את עניינו של אב, את הממעטים בשמחה, תוכל להבין את מה שמתרחש במי שנכנס אדר, ואז תבין למה המרבים הוא לאין שיעור יחסית לממעטים. זה דבר פלא פלאות. עד כאן לא אמרתי כלום, רק מה כתוב? ימי ניסים היו לישראל, פורים בפסח. כן, לא נכנס לזה עכשיו, זה ממשיך עוד. כלומר, זה ממשיך מהאדר, מתוך אדר תבין את פסח ואת הגאולה. איזה יופי. אני רוצה את הדברים להתחיל מהמקום שאתה מדבר עליו עכשיו, מהכשם האחר. מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אני אגיד לכם, אני שוב, אני אומר את זה פה ככה כאן, אני אומר את זה שוב מתחושה אישית שהייתה לי ביום הראשון, ביום האנינות. שלא נדע צער ושנדע שמחות תמיד, ההלכות של אונן, אונן זה הזמן שעד הקבורה, בין הזמן של, של יציאת הנשמה עד לזמן הקבורה. וההלכות של אונן הן הלכות קשות מאוד. ההלכה היא שהוא אסור בברכות, בין היתר. אסור בברכות, לא פטור, אלא אסור. הייתי שם כמה שעות בסוף הלילה לבד, רעמים, ברקים, והתפלט לי ברכה על הרעמים, מה לעשות? ואז הסתכלתי בהלכה, אם מישהו שומע אותך כאונן מברך, אסור לו לענות אמן. זה היה לי תמוע מאוד. מה, זה לא, אמן פירושו אמת. זה לא אמת שעכשיו כוחו וגבורתו מלא עולם? כלומר, לא, זה לא אמיתי. כוחו וגבורתו מלא עולם או לא מלא עולם? אז מה, מה פירוש? אז אני מבין שאתה אולי לא יכול לברך, אבל אתם מבינים, זאת אומרת, זה ברכה לבטלה, ואני לא יכול להגיד אמן על הברכה שלו. עד מתי? עד מתי? עד שמגיעים לחידוש גדול. יש ברכה אחת שאונן כן מברך. וזה נורא, כי היא מתרחשת ברגע הכי קשה. דיין האמת. ושם הוא מברך, ובשם הוא מלכות, ועונים אמן. ואחרי שהוא מברך, אני כבר לא מדבר על הדברים האחרים, הוא לא יכול להניח תפילין. זיכה אותי הקודש ברוך הוא. זה קשה מאוד, זה היה היום הראשון בימי חלדי, שלא הנחתי תפילין. והמחשבות שלי היו, איך אבא מתייחס ושאתה לא מניח תפילין עכשיו? פעם ראשונה בחיים, שאתה פתאום... זה מה? זה משם. ואז אתה מגיע לברכת דיין האמת, ואחרי דיין האמת, הערוץ נפתח. עכשיו אתה יכול לברך. השתמשתי מקודם בביטוי ריסטארט. יש דיון בהלכה. בפשטות, יש דיון בהלכה, זו שאלה מצוינת. לא פשוט. בעצם דיין האמת צריך להיאמר ביציאת הנפש. בעצם דיין האמת צריך להיאמר ביציאת הנפש. בדומה לברכות של ברכות השחר, שבעצם נאמרו לזמן שהוא שומע כל תרנגול ולזמן, אבל קבענו להם זמן, בפועל מה שאנחנו עושים הוא שאנחנו אומרים דיין האמת בזמן היציאה לקבורה. אלא אם כן זו שמועה רחוקה. אבל אתה צודק 100%. בעצם זה שייך למיד. בפועל יוצא שאחרי דיין האמת, אז מתחיל הכל. אחרי דיין האמת, זה היה דקה לפני שקיע, אז ניגשתי למנחה. אחרי דיין האמת, אז פעם ראשונה שתפללתי באותו. אחרי דיין האמת, אז אתה יכול פתאום, והפוך, עכשיו זה התפקיד שלך. אז נכון, אתה צודק, במובן ההלכתי המקורי, אתה צודק 100%. אבל זה גרם לי, מחילה, מה עצרתי?
אם הוא אמר את זה ביציאת השם, נשמה, אני צריך להגיד עוד פעם
אחרי זה? לא ניכנס להלכה, בפשטות לא. זה לא צריך. זה לא צריך, אבל זו סוגיה הלכתית. שניגע בסוגיות שמחות, נדבר עליה פעם. המחשבה הראשונה שלי הייתה מחשבה פשוטה, ומזה אני אגיע לקשם, ומזה נגיע לפורים. ולמה זה כל כך אחד? אתם יודעים איך צריך לברר דיין האמת? תשמעו את ההלכה בשולחן ערוך. אמרתי את לשון הגמרא בשמחה. נכון? אמרתי את לשון הגמרא בשמחה. עכשיו תשמעו את ההגדרה בשולחן ערוך. סימן ריש כף בית. ברכת הודעת הטוב והרע. הלכה א', על שמועות טובות שהן טובות לא לבדו, מברך שהחיינו. ואם טובות לו ולאחרים, מברך הטוב ואמיתי. על שמועות רעות הלכה ב', מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, דיין האמת. הלכה ג', עכשיו תשמעו אותה. חייב אדם זה לשון השולחן ערוך שהיא משלו. אני חוזר ואומר, המקור הוא המשנה כשם שאדם מברך על הרעה, כך מברך על הטובה. והגמרא אומרת, מהי כשם? בשמחה. עכשיו בא השולחן ערוך, והשולחן ערוך הוא פוסק הלכה. זה לא הכוזרי ולא מורה נבוכים ולא התניא. זה פסיקת הלכה עכשיו. חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה. כדרך שמברך בשמחה על הטובה. אני קורא עד הסוף עד מעט, אבל לפני שאני ממשיך, זה שולחן ערוך. כלומר, אם זה שולחן ערוך, זאת אומרת שהוא דורש ממני להגיע למקום הזה. זה לא מסלול למיטיבי לכת. זאת חובה הלכתית, משמע אני יכול להגיע לכאן. חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה. אני לא יודע מה זה דעת שלמה, אני רוצה להיכנס לזה עוד מעט. אבל אני יודע שנפש חפיצה זה נפש שרוצה את זה. זה הדבר האחרון שאפשר להסביר. ובנפש חפיצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. הוא לא גמר השולחן ערוך. כי הדעת שלמה ונפש חפיצה, כפי שאמרתי לכם, זה תוספת של מרן. זה נדיר בשולחן ערוך. זה תוספת של מרן. עכשיו באה התוספת הגדולה. כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם. מפחיד. חכו, לא לעצור באמצע. כיוון שמקבל, הוא מסביר את המשפט המוזר הזה, שהרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם, מפשט. כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם. שהיא שמחה לו. שמעתם את השולחן ערוך? מהי השמחה? לעבוד את השם. השמחה היא לעבוד את השם. אני עוד רגע אחזור לשולחן ערוך. לי היום ברור שלפני שאתה אומר דיין האמת, זה לא נצטרך אף פעם, שלפני שאתה אומר דיין האמת, כשכל עולמך פעור לפניך, לא רוצים לשמוע אותך אומר גם לא אשר יצר. כי מרגע זה ואילך מצפים ממך לאמת אחרת שעוד לא היית בה אף פעם. ריסטארט. כשתגיע לדיין האמת, תגיד עוד פעם שהכל נהיה בדברו. אל תגיב על כלום עכשיו. גם לא על הרעמים והברקים שמילאו את הלילה. אל תגיב. התגובה שלך היא לא מהמקום שאתה אמור להיות בו עוד. קודם כל תגיד דיין האמת. זה דבר גבלת. אתם יודעים למה לא עונים אמן למי שמברך כעונן? אני הולך להגיד דבר נורא. כי אמן פירושו אמת, וזה לא אמת. לא אובייקטיבית אמת, בטח שזאת אמת אובייקטיבית שכוחו וגבורתו מלא עולם. זה לא חידוש שלך. ברכה זה לא הצהרת הון, מס הכנסה. ברכה זאת המשכה של האין סוף הנה. ואתה עכשיו לא נמצא במקום הזה. כשתגיע למקום הזה אחרי דיין האמת, אתה מתחיל את הכל מאפס, ממקום, אתם יודעים מה? זה כמו ספידיומטר. אתה מגיע ל-100 אלף ומאפס, עם 100 אלף מאחוריך. אבל עכשיו אתה מתחיל מאפס. למושגים פנימיים, זה הרגע של ליל ראש השנה. הכל מתחיל מההתחלה. כל הבריאה חוזרת למקור, ועכשיו או כן או לא. מי אמר שהעסק ייברא? מי בכלל אמר שהעסק צריך... מי... אנחנו הולכים לדיון מההתחלה. היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. אולי כן ואולי לא. הכל חוזר להתחלה, לאפס. ללפני אפס, מה אתה סופר? וכשזה חוזר להתחלה הזאת, עכשיו יכולה להתחיל המציאות המחודשת באמת שאתה צריך להתחיל בה. זה דבר שצריך להיכנס אליו, הוא דבר פלאי. אני אחזור לדעת שלמה ולנפש חפצה. אני רוצה באותיות הכי פשוטות בעולם, במילים פשוטות, במילים של ילדים. למה פורים יותר שמח מכל החגים? או למה פורים זו שמחה של עד דלא ידע? למה זו שמחה אחרת? כל החגים זה מועדים לשמחה. מה ההבדל בין פורים לכל המועדים? שמחה, במילים פשוטות, לא במושגים, אפילו לא במושגים של מגילת אסתר, במושגים שלי, במושגים של ילד. למה בעצם העולם לא שמח? סליחה על האמירה הגורפת הזאת. העולם עושה את עצמו שמח. למה הוא לא שמח? תינוק נולד. יותר עמוק. תינוק נולד. זה. אני רק רוצה להבין את זה. תינוק נולד. כולם שמחים. כולם שמחים. ממתי זה מפסיק? מהאפצ'י הראשון, מגיל 100, מפעם ראשונה שדאגת. במילים פשוטות, אתם יודעים מתי זה מתחיל? לדעתי, מהרגע שאתה מפחד של האין סוף שאתה פוגש פה, אין הגדרה אחרת לתחושה של תינוק נולד. זה לא שבשכל אתה לא יודע שכל אדם חי עד 120 שנה. אבל אתה לא חושב על זה עכשיו בכלל. אתה עכשיו חושב על דבר אחר לגמרי. אתה יודע מה זה תינוק נולד? אתה חלק מהאין סוף. יש כאן איזשהו רצף של אין סוף שהתינוק הזה עכשיו נציג שלו. זה אלוקי. אתם יודעים מה המילה המרכזית שצועקים כשאתה ליד חדרי לידה? אלוקים! שמעתם פעם? רק אלוקים נמצא שם. אתה יודע למה? כי אתה שותף באינסופיות. אתם יודעים מתי השמחה מתחילה לקהות? כשפתאום הסוף מנצח את האינסוף. למה אתה כל כך שמח בחתונה? כי לרגע זה אינסופי. ואז מה יכול לקרות? פתאום אתה רואה שהאינסופיות הזאת זה דבר מדהים, אבל זה נגמר אחרי השבע ברכות. פתאום יש כל מיני סופים. השבע ברכות לא הכוונה לסוף השבוע של השבע ברכות, אחרי השבע ברכות הראשון בחופה. יש סופים לאינסוף. נו, אז די, העולם ציני, אין סיכוי. אתה יודע מתי אתה יכול לשמוח? כשהאין סוף מנצח את הסוף. המן לא היה האויב הראשון בהיסטוריה. הוא גם לא היה שונאי ישראל הראשון בהיסטוריה. לא כל שונאי ישראל שקדמו לו היו נציגי סוכנות. היו שונאי ישראל רשעים, מפלצות, אבל בכל זאת יש לו זכויות יוצרים. המן המציא את המושג פתרון סופי. תמיד מזכירים את המושג פתרון סופי, ולדעתי לא מבינים את המושג שאנחנו אומרים בעצמנו. פתרון סופי לאין סוף. זה הקוד. הצורר מחפש את האמת. אין לו זמן לבלופים. לא מעניין אותו עכשיו כמה סוכות ייבנו במדבר. הוא לא פוליטיקאי, זה לא מעניין אותו בכלל. הוא מתעניין בדבר אחד אמיתי. הוא איש רציני מאוד אמן. הוא האיש הכי רציני שיש. והוא מתעניין בדבר אחד. למצוא את הנוסחה שעושה סוף לאין סוף. וכשתימצא עשו נוסחה שעושה סוף לאין סוף, הוא סיים את תפקידו. לכן כל הסנהדרין מפסיקים להיות רלוונטיים למלחמה עם המן. רק אחד שפרש מהם, וקוראים לו מרדכי היהודי, עומד ומגדיר, במלחמה הזאת, זאת מלחמה על הסוף ועל האין סוף. והשאלה אם זה פוליטיקלי קורקט או לא פוליטיקלי קורקט, לתחוע ולהשתחוות, לא רלוונטית, באופן כזה שאפילו אין טעם להעלות אותה. פעם אחת אסתר מעלה שאלה אחת טכנית. אבל אם אני אלך למלך ולא נקראתי וסוכם אתמול וסוכם אחרותיים וסוכם שלשום, ומרדכי עונה לה בתשובה קצרה. אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. סוגריים, את ובית אביך הכוונה, את ואני. כי הוא בית אביה. תגידי, את חושבת שאת רלוונטית בכלל? את חושבת שאת מעניינת? את חושבת שמרדכי מעניין? את חושבת שבאמת המן מתעניין במרדכי? כל העיתונות הייתה מלאה בזה שהמן מתעניין בפרובוקציות של מרדכי. את לא מבינה שמה שמעניין אותו זה עם מרדכי ולא מרדכי? האדם הזה שפרש ורוב סנהדרין פרשו ממנו הוא האדם היחיד שעם שלם נקרא על שמו. עם מרדכי. המן מגדיר הגדרה. חייב להיות סוף לאין סוף. בפסח יצאנו ממצרים. הניסים שהיו בפסח גדולים לאין ארוך מהניסים שהיו במגילת אסתר. 10 מכות. פרעה קומו צאו מתוך עמי. אנחנו לא אומרים הלל בכלל בפורים. אתם יודעים למה אנחנו לא אומרים הלל בפורים? כי זה מחוץ לארץ בכלל היה. כי הקטי עבדי אחשוורוש ענן, אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. אבל עכשיו אני אעשה לכם מהפכה. באמת? פרעה קם, וזהו, וקומו צאו מתוך עמי, וברכתם גם אותי. אתם זוכרים איזו התרגשות? וואו, ופרעה בפיג'מה באמצע הלילה, זוכרים? איזה יופי, מדהים, נכון? מה זה? חבל על הזמן, וכולם יוצאים, ועם ישראל, ואפיקומן, והכל בסדר. וברכתם גם אותי, איך אומרים החבר'ה? הוא אמר למשה ואהרון, תברכו אותי, הם בטח אמרו לו איך קוראים לאימא, משה, הכל. מצוין. נו, כמה זמן זה מחזיק? 3 ימים. תוך כמה זמן הוא מכין את כל הצבא שלו מחדש? איפה ההתרגשות? תוך כמה זמן האדם הזה החכם שהוביל ממלכה, אימפריה, הולך להתאבד מרוב שנאה יחד עם כל הצבא שלו בתוך הים. למה זה החזיק? מה קרה במגילת אסתר, אתם יודעים? אותו אחשוורוש שאמר למן לכתוב על היהודים כתוב בעיניך, הוא אותו אחשוורוש שעשה נהפוך הוא גמור ואמר למרדכי ואסתר כתבו על היהודים כתוב בעיניכם. אבל יש בעיה חוקית. בממלכת הסוף, בממלכת החוק הצינית, בממלכת הסוף של השכל שיודע הכל, את אשר נחתם בטבעת המלך, אין להשיב. אדון סוף, מה עושים? והרי אתה מלך 127 מדינות, אדון סוף, דוקטור לענייני סוף. אז מה עושים? אז ממילא מבררים ברור חדש שהכל יכול להתהפך, שגם מה שנחתם בטבעת המלך, ובכלל כל מה שקורה פה המלך, זה בכלל מלכו של עולם. וכל מה שנדמה לך שלא ניתן להשבה, הכל יכול להתהפך. בפורים לא יצאנו לגאולה. דרך אגב, אנחנו הישראלים לא כל כך אוהבים את פורים. נס כזה של גלות. לא אקסודוס, לא סרטים. אתם יודעים איך מסתיימת מגילת אסתר? הסיום, כמעט הפסוק היחיד שאני לא מבין מה עושה בתנך. אתם יודעים איך מסתיימת מגילת אסתר? בפסוק הבא. וכל פרשת גדולת מרדכי, תוקפו, גבורתו, נו, הלא הם הכתובים על ספר דברי מלכי הימים, דברי הימים למלכי מדי ופרס. עיין ויקיפדיה. א', א', ג', ב', שלח לי במייל. כך מסיימים את מגילת אסתר. מעניין אותי מאוד עכשיו ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. אכפת לי מספר דברי הימים. על מה מדובר פה בכלל? איפה אנחנו נמצאים? זה הגאולה? שעכשיו מרדכי הוא המשנה למלך, ומה הוא עושה? מה הוא עושה? שם מס על הארץ ואיי הים. הוא נגיד הבנק האיראני. אני לא אומר, זה לא מרגש, אבל את האמת, הרבה פחות ממזג האוויר. מה זה מעניין? אתם לא תופסים מה זה ונהפוך הוא? בפסח, בסוכות, הקודש ברוך הוא שם אותי בענני כבוד. הקודש ברוך הוא בא אליי בקולות ולפידים וברקים. העליונים ירדו לתחתוניים. אתם יודעים מה קרה במגילת אסתר? במגילת אסתר התחתוניים עלו לעליונים. במגילת אסתר מלמטה למעלה, אנחנו יצרנו הפיכה. במגילת אסתר עם מרדכי, מה הייתה מדרגתו הרוחנית? שהשתתף בסעודתו של אחשוורוש. אתם חושבים שפרק א' במגילת אסתר הוא סתם בטעות? כל פרק א' של מגילת אסתר הוא מה? תיאור קטן של ממלכה שפלה שעוסקת במשתים. עוד 6 חודשים ועוד 6 חודשים ועוד 6 חודשים. 180 יום. הפקרות, שחיתות. פלא אחרי זה שיש בעיות כלכליות בממלכה הזאת שצריך למנות משנה למלך חדש. זה אנחנו יודעים, אני לומד את הפשט בכוונה. כמו שהוא כתוב. ועם ישראל יושב ונהנה מסעודתו של אחשוורוש. ובמקום הזה שנהנים מסעודתו של אחשוורוש, מתגלה התוך הכי פנימי של עם ישראל. עם מרדכי. כתוב בזוהר הקדוש, דבר קשה מאוד, שכל מה שעושה המן בשורשו הוא דבר מאוד גדול. כשהמן אומר למלך, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ועדתי המלך אינם עושים וכולי, אומר הזוהר הקדוש, המן אמר כך, המן המעשי, המן של פה, אמר איך שוחטים את היהודים. המן בשורשו, אתה יודע מה אמר המן בשורשו? המן אמר למלך ככה, אדוני המלך, ישנו עם אחד, אתה בראת אותו אחד. אתה יודע מה הוא עושה? הוא מתפזר כל הזמן. אתה אמרת להם שהכל תלוי באחדות שבהם. הוא מפורד. ועדתי המלך, אומר הזוהר הקדוש, אמר המן הרשע, ועדתי המלך, אדוני המלך, מלכו של עולם, ועדתי המלך אינם עושים. מה בדיוק מחזיק אותם? צדיקים הם לא. מאוחדים הם לא. כורש בא, עכשיו נחזור לפשט של החיים. כורש נתן להם הצהרה ואמר להם, תבואו לארץ, פתוח, חופשי. היינו כל כך מצפים שבסוף מגילת אסתר יהיה כתוב לפחות חצי happy end. וחלק גדול נשאו יחד עם... זה לא כתוב כי זה לא היה. כל כך לא נעים להגיד שזה לא היה, עיין בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, תראה כמה זה לא היה. וזאת המגילה שלא תיבטא לעתיד לבוא. כולם יודעים את העיקרון שבמגילת אסתר לא מופיע שם השם. כולם זוכרים שבמגילה הזאת שם השם לא מופיע. זו המגילה היחידה ששם השם לא מופיע. האבן עזרא אומר דבר גאוני, גאוני. הוא אומר משהו שבהתחלה כששומעים אותו נבהלים. האבן עזרא אומר ומדבר על זה אחרי זה המהרש"א בגמרא. אתם מכירים את הגמרא ששואלת המן מן התורה מנין? והיא עונה את התשובה, מן העץ אשר ציוויתיך, מרדכי מן התורה מנין, אסתר מן התורה מנין. המהרש"א מסביר למה שואלים את השאלות האלה. אומר המהרש"א, כי השמות האלה הם לא שמות עבריים. מרדוך, אסתר, המן, ולכן שואלים מן התורה מנין. יש על ארבעה ששואלים, המן, מרדכי, אסתר ומשה, כי גם הוא שם שקיבל מבת פרעה. אומר המהרש"א, זה לא במקור. ואז הוא מפנה לאבן עזרא בתחילת המגילה. אומר האבן עזרא, למה לא כתוב שם השם במגילה? הרי מרדכי ואסתר כתבו את המגילה. ואם מרדכי ואסתר כתבו את המגילה, למה הם לא הכניסו שם השם? אומר האבן עזרא בפשט, עכשיו לא ברוחניות, בפשט. למה לא הכניסו שם השם? אומר האבן עזרא, כי מרדכי בתור משנה למלך ידע שהמגילה הזאת תהפוך להיות חומר חובה, במילים שלי עכשיו, חומר חובה בלימודי מדעי ופרס. כל ילד במדעי ופרס ילמד את זה. עכשיו אני מחזיק קדנציה, שתי קדנציות, שלוש קדנציות. אבל יום יבוא, ומנהל החינוך ישתנה. ימשיכו ללמוד את מגילת אסתר. אם אני אכניס פה שם השם, הם יהפכו את זה לשם של עבודה זרה. שומעים את האבן עזרא? אם אני אכניס פה שם השם, הם יעשו מזה שם של עבודה זרה. אמר, אני לא אכניס שם השם. וכשאני לא אכביא שם השם, הם יוכלו להשתמש בזה בלימודי החול שלהם. אבן עזרא, זה אבן עזרא הענק. זה נשמע איזה חוקר אחד חף, מאיזשהו מקום. ככה אומר אבן עזרא. כדי שלא יבואו הפרסים, הגויים, להשתמש במגילה הזאת ולתת לה את העולמות שלהם, אני משאיר אותה ניטרלית, אין שם השם. אתם יודעים מה פשט אין שם השם? הכל מתהפך למטה, בלי שבכלל יש משהו שמבחוץ אני אומר לך, זה קודש, אסור לך לגעת. אתם תופסים מה זה המושג של עד אלו ידע? מה פירוש? חייב איניש נפסו מי בפוריה עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה זה עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? איך לא יודעים בין ארור המן לברוך מרדכי? אגב, מופיע בפוסקים, התז, האגודה, בפוסקים המוקדמים. זה נשמע וורט, אבל זה עמוק מאוד, צריך להבין את זה לעומק. עד דלא ידע לעשות את החשבון, אתם מכירים את זה? לעשות את החשבון שארור המן שווה בגימטריה ברוך מרדכי. תבדקו, זה מדויק. מה זה? זה קשה גם בלי. הקושיות הן הפוכות. א', זה קשה גם בלי. ב', מי ששתה חצי מהעד דלא ידע שאני מכיר, גם גימטריות הרבה יותר פשוטות לא יודע לעשות. הוא גם לא יודע שאפשר לעשות גימטריות. הוא כבר שכח מזה. כמה צריך לשתות בשביל לא לדעת שארור המן שווה ברוך מרדכי? מה פשט? אגב, מה העומק שארור המן שווה ברוך מרדכי? זה דבר מאוד עמוק. שארור המן, זה לא אני המצאתי עכשיו, זה גדולי העולם, זה 400-500 שנה. מה העומק שארור המן שווה במספרו ברוך מרדכי? מה היסוד? שערה תכליתו לטוב. עכשיו בעומק. זה דבר אדיר. אתם יודעים מה זה עד אלו ידע? הרבי אומר באחת השיחות שלו, אחד המאמרים, חייב איניש, תשמעו, זה דבר לא יאמן, חייב איניש לביסומי בפוריה, חייב אדם להתבשם בפורים, עד שהוא יגיע לזה, שזה שארור המן, ברור לו, לא מצד הידיעה, אלא שהוא יגיע לארור המן בעד אלו ידע. מתוך תוכו הוא רואה שארור המן. וזה שברוך מרדכי לא קשור לשום ידיעה. זה מעצם מהותו. בתור יהודי שהיה שם בצלם וראה בסעודת אחשוורוש ועל מה נענשו על זה שהשתחוו לצלם, אומרת הגמרא. בעצם מהותו של יהודי, בפנים, בפנים, בפנים. אתם יודעים אגב מתי מופיע הפעם הראשונה יהודים, המילה יהודים? במגילת אסתר. שם עוד מילה שמופיעה פעם ראשונה, אבל היא של אמן, דתיים. זה הפעם הראשונה, הפעם הבאה זה במפלגות. הפעם הראשונה שהיא מופיעה, זה בפעם הראשונה שניסו להרוס אותנו, והפעם השנייה זה בפעם השנייה שמנסים. אבל זה לא חשוב. הפעם הראשונה זה ודתיהם שונות ודתי המלך אינם עושים. הוא המציא את הדוסים. אמן, תחפשו, תעבדקו, אין לפניכם. זה לא מילה עברית בכלל. והפעם הראשונה שלאורך כל הדרך, מה מורדכי? מה התואר של מורדכי? רבנו, הצדיק, הרבה, ראש הממשלה, הרב הראשי, צ'יף רבי ליהודי. כמו מי? כמו ההוא שהשתחווה על הצלם. אתה יודע לאן אתה צריך להגיע בפורים? לזה שתימחה קליפת המלאק. בשבת הקרובה הולכים לקרוא את ההפטרה, לדעתי, הקשה ביותר בשנה. אולי את אחד הפרקים הקשים ביותר שיש בכלל בעולם, אבל ודאי שאנחנו מכירים אותם בהפטרות. הולכים לקרוא בשבת הקרובה, שבת זכור, את ההפטרה של שאול. שאול נלחם באגג. ואני הולך לעשות לכם עכשיו מהפכה. כי לדעתי בלי המהפכה הזאת אנחנו בטרגדיה בהבנה שם. את מה השאיר שאול? כולם מכירים את הסיפור. את מי השאיר שאול? את הגג ואת הצאן. למה הוא השאיר? כי חמל. מה פירוש חמל? ריחם. כך אמרו לי פגן. חמל העם, ושאול היה יחד איתם, נכון? חמל העם, כך סיפרו לי בגן. עכשיו אני יכול לשאול שאלה? אל תיעלבו. איך יחסכם למלך, לאדם? שהרג מאיש ועד אישה, מיונק ועד צבאה, וחמל על עיזים. אתם מוכנים להמשיך לקרוא עליו, או שבזה זה נסגר? יש לי הצעה, במקום להפסיק לקרוא עליו, תשנו את השטות הזאת, כי זה לא כתוב בשום מקום. רגע, רגע, בלי דרשות, פשט. פשט. פשט מה שכתוב. אחרי זה. אחרי זה נגיע לדברים אחרים. קודם כל פשט. אני לא באתי אלא להבין פשוטו של מקרא. אחרי זה אני רוצה להגיד לכם רק דבר אחד יותר נורא מאדם ששומר כבשים ולא חומל על ילדים. אתם יודעים מי זה אגג? כל אחד שידמיין לעצמו. לא רוצה להגיד את השם האכזרי המפורט. היטלר. זה אגג. אתם באמת מכבדים מישהו שלא חמל על אזרחים וחמל על התפלצת הזאת? יש מה לחמול? תשסף אותו. מה אתה חומל בכלל? מה אתם מעריכים בכלל? מה הסברה? אני לא מבין את הסברה בכלל. מי לימד את הרעיון הזה? לא, אבל כתוב, אבל לא כתוב. הזמן קצר. אם היה לנו זמן, היינו לומדים את כל הפרק. אני אגן אגיד לכם מה שאול עשה. שאול הוא האדם המופלא של העולם, בחור וטוב משכמו ומעלה, גבוה מכל העם, נחבא אל הכלים, הדמות הפלאית של העולם. ברגע הזה מתחילה הטרגדיה, ומתחילה המחלה, ומתחילה כל הסיפור. פה מתחילה הטרגדיה, מה קרה? אני יכול להגיד דבר נורא, פשט, אבל פשט, 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 לא זז מהפשט אות. על מה אפשר להבין את הכל, ממה ששמואל נוזף בשאול. הרי שמואל מגיע ונוזף בשאול. הוא מגדיר מה הוא נוזף בו. שמואל אומר לו, קיימת את דבר השם? כן או לא? זה הנושא. רק זה. עונה לו שאול, קיימתי. עכשיו תשמעו מה פירוש קיימתי. אדם במדרגה כזאת, הרי זה המצווה הכי קשה בעולם, להרוג, אי אפשר לתאר את הקושי. והוא קיים הכל. אומר לו שמואל, קיימת את דבר השם, ומה כל הצון הזה אשר אנוכי שומע? אומר לו שאול, ואני אומר לכם שבקורס למנהיגות היום היו הופכים אותו לגדול המנהיגים. אומר לו שאול, אני רוצה שהעם יקריב קורבנות. הרסתי לכם את הצמחונות. הוא כבר לא חומל על מה, כי מחר הוא מקריב קורבנות. נגמר. כבר לא שאול צמחוני, די, נרס. אז למה הוא השאיר את הצאן? כדי שכל אחד מהיהודים ידע להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. לא מדהים? לא כי הוא חמל. ולמה הוא השאיר את הגג? כי הוא רצה ששמואל ישוסף אותו. כי שמואל הוא נביא השם. כי שמואל הוא המושח. כי שמואל הוא דבר השם. אז מה הבעיה? אומר לו שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחי. עכשיו תשמעו את הביטוי. הנה שמוע מזבח טוב. להקשיב מחלב אילים. אני ביקשתי ממך להפעיל את הסברה שלך. אתה יודע מה יצא מהסברה שלך? רק לילה אחד נשאר הגג. והרי לא היה אף המלאקי. אז מאיפה נהיה המן בין המדתה האגגי? מהרעיון שלך ששמואל, מישהו ביקש ממך את המוכין שלך עכשיו? אתה מבין את מה לא שיעבדת על הקודש ברוך הוא? זה הפרשה הכי טרגית בעולם. אדם שיאבד את כל, איזה כוחות נפש צריך לעשות כדי להביא את המקום לשם. ואז אומר לו, שמואל, אתה לא תפסת מה זה מלכות. מלכות ישראל פירושה ביטול של 100% לדבר השם. כי אם הביטול הוא לא של 100%, זאת תהיה מלכות פוליטית. זה יכול להתחיל ברעיון של סברה מוסרית מדהימה, מנהיגותית מפליאה, וההמשך של זה אני לא יודע לאן יגיע. אתה יודע מה רוצה ממך הקדוש ברוך הוא? שמוע לשם. מזבח טוב. יש ביטוי מדהים אצל הרבה. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיו לי סברות? בטח שהוא רוצה. הוא רוצה שתחשוב, הוא רוצה שיהיו סברות. הוא רוצה שתתווכח, הוא רוצה שתבין הכל. אתה יודע למה הוא רוצה שתבין הכל? כי הוא גזר עליך שתבין הכל. אתה מבין? לכן אתה צריך להבין. לא כי אתה, אבל אני, אתה חייב להבין עד הסוף. רש"י שואל, למה נסמכה פרשת דינין, פרשת משפטים לפרשת מזבח? אחרי עשרת הדיברות מופיעה פרשת המזבח. לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש. מסביר הרי באיזה עומק זה. אתם יודעים מה זה הסנהדרין? הסנהדרין, פרשת משפטים. אתם יודעים מי זה הסנהדרין? הסנהדרין זה המקום שבו יש תפקיד אחד לכל אחד שנמצא שם. לא להתבטל אל השני. כל אחד יגיד את הסברה שלו. לכן הסנהדרין יושבת בחצי גורן, וכשמתחילים לדון, מתחיל הקטן ומגיעים עד הגדול, כדי שאף אחד לא ישמע את כל אחד שיגיד מה שהוא חושב. ואל תגיד לי פסוקים, תגיד סברות. אתם יודעים מה זה סנהדרין? סנהדרין אומרת, אז מה אם פסקו בדור הקודם? אם יש עכשיו בית דין גדול מבית דין קודם, אז בית דין הגדול פוסק. האנטי התבטלות שבעולם. אתם יודעים מה זה סנהדרין? זה מקום השכל, זה מקום הסברה. אתם יודעים איפה צריכה לשבת הסנהדרין? זה גוואלד, אצל המזבח. סנהדרין צריכה לשבת במקום שבו נמצאת שיא ההתבטלות. שם אתה קורבן, שם אתה עולה, עולה, כליל, דוקטר להשם, כמו מזבח. כשהסנהדרין יודעת לשבת אצל המזבח, יכולה להיות לנו סנהדרין. אתם מבינים מה זה הפרישה של מרדכי מהסנהדרין? כל פורים בא לברר דבר אחד. יש יום אחד בשנה, שזה מצוות כל היום כולו, להבין שלמעלה מהשכל שלך, למעלה מהסברות שלך, לא נעים אפילו להגיד את המילה, הרבה הרבה למעלה מכל הציניות שלך. אין ארוך למעלה. שם יש את הגורל. אתם יודעים מתי אדם מטיל גורל? זה דבר אדיר. מתי אדם מטיל גורל? אם יש לי פה קפה ויש לי מים, ואני מת לכוס קפה, אני לא צריך להטיל גורל מה אני רוצה. אני מריח בהתחלה כבר מה אני רוצה, אני יודע בדיוק מה אני רוצה. מתי אני מטיל גורל? כשמה? כשיש לי שני דברים שווים לגמרי, אין לי בכלל מה להכריע פה. אני אתן לכם עוד דוגמה מתי אני מטיל גורל. יכול להיות מצב שיש לי קפה ומים, ובכל זאת זה גורל, אתם יודעים? זה לא עובד עליי, אבל בטח יש פה כאלה. אם אתה אדם כל כך רוחני, שאתה בכלל לא מריח קפה, אתה כזה רוחני, שאתה בכלל לא יודע מה ההבדל בין מים לקפה. ואומרים לך, תבחר. ואתה אומר, אבל זה אותו דבר, לא? זה שחור, זה לבן, מה ההבדל? לא כי האף סתום. גם כי האף סתום לפעמים. אבל, אתם יודעים מתי זה גורל? כשאתה כל כך מרומה מזה, שבאמת מבחינתך זה גורל. אתם חושבים שהמן לא צודק? אתם יודעים מה אומר המן? המן אומר, אני רוצה להטיל גורל. הרי אצל הקודש ברוך הוא למעלה הכל אחד. אם הכל אחד, אז בוא נטיל גורל. בוא נטיל גורל. מבחינתו, מה ההבדל בין המן לבין ישראל? מה ההבדל בין המלאק לבין... הרי למעלה, 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 הכל אחד, לא? מבחינתו זה הכל אחד. אתם יודעים מה עושים ביום הכיפורים? אתם יודעים מה קורה ביום הכיפורים? אלה שני המועדים שלא ייבטלו לעתיד לבוא. אני אגיד לכם מיד למה. אתם יודעים מה עושים ביום הכיפורים? נכנסים לקודש הקודשים, ומה הולך לבקש הכהן הגדול? מה הולך להגיד? שאין הבדל בין זדונות לזכויות. שאפשר להפך הכל. שלמעלה הכל אחד. שפה בעולם ודאי עשיתי רע. אבל למעלה במקור הכל מתהפך. לכן לעתיד לבוא כל המועדים עתידים להיבטל. כי כל המועדים עוסקים במשהו שהיה פה בעולם. כשהמשהו הזה שהעולם שייך בו ייגמר, אז לא צריך את המועדים. יצאנו ממצרים. כשגמרנו לצאת ממצרים, וכבר אין יותר מצרים, ולא יהיה יותר מצרים, אז לא יזכירו את יציאת מצרים. לכן המצוות עתידות להיבטל, כי אין זכר ליציאת מצרים. אבל פורים לא קשור למשהו שהיה. אתם יודעים מה הסיפור של פורים? לא היה כלום. תוכניות מגירה. סתם. שום דבר לא קרה בפועל. המן תכנן. הסוף תכנן את חיסול האינסוף. והוא ביקש בשכל שאי אפשר לתאר אותו, להגיע לגורל בהתחלה ולהגיד ריבונו של עולם, בשבילך הכל אותו דבר. ואז גילה לנו הקודש ברוך הוא, שלא שהוא בוחר בנו כי אנחנו נחמדים, כלומר מצידנו, אלא שהוא בוחר בנו מצידו. אתם תופסים? מצידו יש הבדל ביני לבינו. זה הנקודה של הסגולה שלנו. מצידו, מצד הפור, מצד הפורים. אתם יודעים, יואל, למה זה נקרא פורים? כי למטה זה היה הפור של המן, ואז התברר שזה הפור של הקודש ברוך הוא. לכן זה רבים. ואז התגלה בפורים שמשהו צריך להתרחש בעולם בצורה שהדרך היחידה לעשות את זה, זה פשוט להתגבר על הידיעה. להתגבר כבר סוף סוף על הידיעה. להתגבר על הידיעה. להתחיל פעם אחת בחיים לעבוד את השם ולא לעבוד שיטות. ולא לעבוד הבנות, ולא לעבוד אז עבודה זרה, עם לבוש דתי כזה או אחר. לעלות למעלה מהכל. להתחפש. לצחוק מכל הגבולות. לעלות למקום שלא ייבטא לעולם. חר בבוקר תענית אסתר. זה הצום הכי קל מכל הצומות לכאורה. זה הצום היחיד מכל הצומות חוץ מיום הכיפורים שישאר גם לעתיד לבוא. כי זה הצום היחיד שלא נתקן כזכר למשהו של חורבן, אלא כהתעוררות לתשובה. זה אגב צום פלאי פלאות. השנה הוא לא בתאריך הרגיל, הוא ביוד א' במקום ביוד ג'. אבל כל שנה הוא לא בתאריך הנכון. אתם יודעים למה? כי מתי אסתר צמה? בפסח בכלל. הכל עד לא ידע בחג הזה. מה זה משנה מתי? זה לא צום שמזכיר משהו שקשור לזמן או למקום. זה מזכיר את הפטנט הבא. יהודים, בצום יכולים להפך את העולם. אין סוף מנצח סוף. השמחה שיש כשאין סוף מנצח סוף, היא השמחה של הדר. אני מסיים את הכל במשפט שפתחתי. כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, למה? חודש אב נקרא מנחם אב. זה השם שלנו. אבא הרי כפרת משכבו היה מנחם. אתם יודעים מה זה מנחם אב? לנחם בעברית זה לחזק, זה לחבק. אבל לנחם בעברית זה להפוך. זה היפוכו של דבר. כי נחם על הרע, וינחם השם. אתם יודעים מה קוראים בתעני ציבור מחר? וינחם השם, כי ניחם על הרע. ניחמתי כי עשיתים, אומרים בפרשת נוח. אז המנחם הוא זה שיכול להפך. אתם יודעים מה אנחנו אומרים בחודש אב לקודש ברוך הוא? ריבונו של עולם. אתה רואה את החורבן הזה? אף אחד לא יכול לנחם אותנו חוץ ממך. רק אבא יכול לנחם. תהפוך הכל. אנחנו לא יכולים לעשות פה כלום. גמרנו. אין לנו מה לעשות. אתם יודעים מה לימדו באב? שאבא יכול לנחם. ומהכוח הזה שאבא לימד אותנו איך מהפכים, למדנו באדר שגם לנו יש את הכוח להפוך. שמעתם? כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה. כי אתה מחכה לראות איך הקודש ברוך הוא הופך. כך מי שנכנס אדר מאותה סיבה מרבין בשמחה. אתם יודעים מה פירוש מרבין בעברית? עברית, פשט עברית. אתם יודעים מה זה מרבין בשמחה? נכון שכל שמחה יש לה סוף? מרבין בשמחה זה שאין סוף. פילי פלאות. מרבין, נכון. מרבין בשמחה זה ששמחים בלי הפסקה. אבל אין שמחים בלי הפסקה. אין דבר כזה שמחים בלי הפסקה. אומרים בברכת הנחמה, לא תדעו צער, לא תוסיפו לדאבה. וזה מאוד קשה הנוסח הזה. מה פירוש לא תוסיפו לדאבה? הרי העולם קיים. זה לא נשמע רציני. אז אמרו לי, זה לא מופיע בנוסחאות, זה כן מופיע בנוסחאות, וזה כל כך יפה הנוסח הזה. נחמה אומרת, אני מאמין שהכל יכול להתהפך. עזוב, אתה לא רציני. אתה לא למדת פיזיקה. אתה לא יודע כימיה. לא, אני מפגר. לא יודע, לא יודע כלום. לא יודע. לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. זה אותו דבר בגימטריה. כי זה שארור המן, אני לא יודע אגב, שאלה, מי עזר יותר לעם ישראל בהיסטוריה? ארור המן או ברוך מרדכי? לא יודע, אני חושב שהמן קידם אותנו מאוד. תבדקו. האם אני רוצה עוד שנייה המן? אני מוכן לשלם את כל ההון שבעולם כדי שלא יהיה לי עוד שנייה המן. אבל האם בדיעבד המן לא הביא אותי למה שהביא אותי ברוך מרדכי? ברור שכן. זה אותו דבר בגימטריה. זה הכל אותו דבר. ואתה צריך להגיע לזה שאתה לא אומר את זה מצד הידיעה. כי מה שאתה אומר מצד הידיעה יכול להביא אותך למה שהביא אותנו בשאול. לא בגלל הידיעה. כי מצד הידיעה אז נשאיר את הצון למחר, ואת הגג למחר בבוקר. עד שאתה לא יודע שארור המן. ארור המן ככה, כי הקישקס שלי אומרים שארור המן. ארור המן כי החשק פנימה. אתם יודעים מה רוצה המלאק לעשות? אשר קרחה בדרך. הוא רוצה שכל דבר תבין. תחשוב בשכל קר. מכירים את המשפט הזה? הכל תבין. פורים מבקש שתעזוב את כל מה שאתה מבין כל השנה. כל השנה תבין הכל. בפורים יום אחד תשקיע רק בדבר אחד. רק פעם אחת מאכפת לך, יום אחד. תבין שאתה לא מבין כלום. אבל כשתבין את זה חזק, יש סיכוי שזה יעזור לך לכל השנה. תבין את זה חזק. ומיד אחרי פורים, תחזור להצגה. שאלו אותי ילדים למה מתחפשים בפורים? אמרתי, כי יום אחד מותר להיראות כמו שאתה באמת. מה יש? פעם בשנה אי אפשר להיות אמיתי. הרי אתה רוצה להיות קובוי. תגיד את זה. פעם בשנה. אתם יודעים למה מתחפשים? סליחה על הביטוי. העולם צוחק, אז צוחקים. העולם מצחיק. איך השטייט מפוירה של העולם? כי הכל מצחיק. אבל בעומק האמיתי שלו, כי יש משהו שהוא למעלה, 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 למעלה מכל המועדים, שהוא לא יכול להיבטל. חייב אדם לברך על הרעה, איך אומר השולחן ערוך? בדעת שלמה ובנפש חפיצה. אתם יודעים מה זה דעת שלמה? לדעתי, מה זה דעת שלמה? אדם יכול להגיע לדעת שלמה? אין לו מה להוסיף עוד מידע, הוא לא גמר את כל הנוסחאות. דעת שלמה, אתם יודעים מה זה דעת שלמה? דעת שלמה לדעתי זה עד אלו ידע. אתה יודע מתי אדם יכול לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה בשמחה? כשהוא מבין בדעת שלמה, הוא מבין בדעת שלמה שזה עולם שלם של חיים. הוא מבין שהוא לא מבין. הוא מבין באמת. הוא הגיע לדיין האמת. ריסטארט. הוא מבין בדעת שלמה והוא יכול להגיע לנפש חפיצה. וזו יכולה להיות הלכה בשולחן ערוך של יהודי. כי יהודי חייב להגיע לזה. ואז כשהוא רוצה להתנחם, מנחם אב ואדר הם אותו מושג. רק שמנחם אב מביא את זה בכמות הזאת, כי מה שהקודש ברוך הוא עושה משפיע עליך לפי הכלים שלך, ואדר, שזה הפעולה שלך, מביא את זה לחודש שלם, שנהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. אז ליהודים הייתה אורה ושמחה, וכן תהיה לנו בעזרת השם, ונגלה ממש.